חמש בערב, השוטר הטוב.
אז שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אין מנוס מהענקת שוטר טוב לבצלאל סמוטריץ', האיש וגלוני הבנזין, שלא ינוח ולא ישקוט עד שמדינת ישראל הנוכחית תתפרק ותתפוגג לטובת מדינת הלכה משיחית קיצונית סיקריקית, שתגמור בדיוק כפי שנגמרו סיבובי הריבונות הקודמים שלנו. אז למה אני נותן לפג הרע הזה שוטר טוב? כי מדי פעם גם אני מתפתה ללהג האינסופי שלו, נופל לרגע בשבי כסמי הפטפוטים שלו, אפילו מצטט אותו פה ושם ומציין את העובדה שהוא היה ביצועיסט לא רע בכלל בתיק התחבורה. אבל אז מגיע רגע מזוקק כמו אתמול בו סמוטריץ' האמיתי, זה שנחשד בטרור על ידי שבק, מזדחל החוצה במלוא כיעורו ומזכיר לי על מה אני ואתם נלחמים כאן. רגע בו האיש הרע הזה אומר שאסור לחברי הקואליציה הנוכחית להיכנס לבתי הכנסת בחג הקרוב. האיש ששם את עצמו בזמנו מעל המדינה כשניסה להעביר את רחובותיה, שם את עצמו עכשיו מעל אלוהים. הוא יקיים סלקציה בכניסה לבית הכנסת. אלה שמזדהים עם האידיאולוגיה הפשיסטית שלו יכולים להיכנס, כל היהודים האחרים לא. אז תודה לך בצלאל סמוטריץ' שהזכרת לנו על מה אנחנו נאבקים כאן. תודה שהצבת לנו מראה שחורה מול פרצופך. תודה שעזרת לנו לא לשכוח מה אתה וחבריך רוצים לעולל למדינת ישראל. ושיהיה חג שמח ובהצלחה לכולנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. ונפתח בדברי שבח דווקא לאלוף משנה רועי צוויג, מח"ט שומרון, שהפקודה שלו בקשר לכוחות החטיבה שיצאו לשכם לתקן מה שהרסו הפורעים הערבים בקבר יוסף, היא מופת לפקודת יום מרוממת רוח, מסבירה ללוחמים לא רק מה לעשות, אלא גם למה לעשות. היום אנו יוצאים למבצע תיקון ההרס של מתחם קבר יוסף. במקום הזה הובטחה הארץ לאברהם אבינו. אנו פועלים היום ביד רמה, לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים. כך אנחנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל. ומה תגובת השמאל? כמה צפויה, כמה צפויה. שלום עכשיו דורש להדיח אותו מצהל, והארץ נוטף שנאה וערס לכל משהו יהודי, הזדרז להודיע שהוא הפר פקודה וסיכן חיי חיילים כשבניגוד לפקודה הזמין תקשורת. מפקד בצהל שמעז להזכיר פסוקים מהתנך את אלוהי ישראל, זוועה. אבל זו פעם ראשונה שהארץ מתלונן על מפקד או פקיד שמדליף משהו לתקשורת. צבועים מגעילים, נמאסתם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו מדברים על זה גם אחר כך, אבל אני בארץ לא רואה בעיה עם היהדות. אני בפיצ'ר של יניב קובוביץ' רואה בעיה עם הפקודה של האלוף, שהורה לעשות פעולה שקטה, לא להכניס לתוך התקשורת, לא בכל דבר צריך מיד לרוץ ולהתפאר יום לפני ליל הסדר. לפעמים צריך להיות חכם, פחות מצודק. ואני רואה שהמח"ט הזה נפגש עם חברי כנסת מימין. זה דבר, אגב, שאסור לו לעשות. עם יוסי דגן שידבר איתנו פה אחר כך. אני לא תשמע, אני אין לי ב... למעט העובדה של להחזיר את הכבוד.
יוסי דגן הוא חייב לשבת. זה מח"ט גזרתי ביהודה ושומרון, הם כולם תמיד יושבים עם ראשי המועצות.
אני מעריך שקובוביץ' שמחובר לצבא קיבל את זה מהצבא. אני לא יודע לשפוט פה. אני לא יודע להגיד מי ממו. אני כן יודע שאנחנו לא יוצאים אף פעם, לא אמורים לצאת לפעולות צבאיות כדי להחזיר את הכבוד. אנחנו אומרים לצאת, וגם לא רק בגלל הקודם, זה היה וינטר, אתה זוכר אותו? הוא יצא לעזה, למלחמה בעזה, כי הם ניצו את אלוהי ישראל.
כן,
רב
בקמר,
עכשיו דרבי של האלוהים שלהם, לאלוהים שלי.
אתה יודע שגנץ, אתה בעדו באופן כללי, אומר ב-2012, בעמוד ענן ידבר עליהם, נאמר בתהילים צד יתת, ואנו דיברנו בקול רם וברור. אתה רוצה שאני אקרא לך ציטוטים של בן גוריון אחרי מבצע סיני?
לא, לא, קודם כל אנחנו נקרא...
חצי משירת משה הוא מצטט שם.
אנחנו נקרא כבר...
בפקודת הסיום.
אריה, אתה לא מקשיב. אני בעד לצטט, יש לנו את הספרים הכי יפים בעולם. אני לא בעד לצאת למלחמה, כי ניצו את אלוהי ישראל, או לצאת למלחמה כדי להחזיר את הכבוד. אלה תכונות שאני מייחס לאויבים שלנו מהצד, אתה יודע איזה, אני לא רוצה להגיד את השם של הדת.
לא, אתה טועה, כי
שהכבוד, אתה מישהו עושה קריקטורה על מוחמד, אז רוצחים אותו.
אתה רוצה להלהיב את הלוחמים שלך לפני הקרב. אתה רוצה להפיח בהם רוח גבורה, והדברים האלה עובדים על לוחמים. בכל ההיסטוריה, תמיד.
אני לא חושב. אני חושב שרוח גבורה...
אתה לא שולח אנשים להגיד, היום אנחנו הולכים להשתמש בביג'י בונד כדי להדביק את האבנים שהערבים הפילו.
לא, אתה שולח אנשים למבצע צבאי, אתה לא צריך אגב להפיח בהם גבורה, צהל הוא צבא אמיץ, צבא יצירתי, צבא חותר למגע. אני, מה אני אגיד לך, לא זורם עם זה, אני לא יוצא לשום מלחמה כי ניעצו את אלוהי ישראל. אלוהי ישראל, אף אחד, הוא לא נמצא בכלל במצב לנעץ אותו, זה האלוהים שלי.
חיילים מפחדים לפני כניסה לקרב, זה טבעי לגמרי, זה נורמלי, אתה רוצה להפיח בהם רוח.
ואם יש שם 10 דרוזים שמפחדים פחות, ועוד 4 צ'רקסים, ועוד בטעות מוסלמי אחד.
אז בגללם אתה לא תעודד את הלוחמים היהודים.
לא בגללם, לא צריך להרבב שמחה בססון.
אבל עשו את זה כולם.
לא.
אנחנו נדבר עם שייקה גביש.
לא עשו את זה כולם.
אנחנו נדבר עם
שייקה גביש, ואנחנו נדבר עם בן-גוריון, הוא לא אמר שאנחנו נלחמים על גבעת התחמושת או על גשר הדלום כי ניעצו את אלוהי ישראל. לא.
אורי בן-ארי מתחיל את פקודת היום שלו להראל, ברוך אדוני צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה.
מצוין. אגב, אפשר להעלות את הבן שלו, נמרוד בן-ארי, היה מפקד שלי בבית ספר לשריון, חילוני למהדרין, יסביר לך. אבל את כל זה אנחנו נעשה רק אחרי החדשות, ועוד לא סיפרתי לך איך סיבכת אותי עם גרושתי, ששלחת לספר בלי הקדשה.
אני?
כן, אתה. אתה, כן. ואני עוד עושה את הסדר.
חשבתי שהיא רוצה לתת זה מתנה לך.
חדשות.
לא רציתי להקדיש לך.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דאד.
אז חשוב לי שתדע שהאורחים המפיקים מסף נבו ומלי בנימינו, ואחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר, ודניאלה כותבת לי, הוא אמר שלראשונים ולזריזים הוא יכתוב הקדשה, הייתי ראשונה וזריזה, והוא לא כתב לי הקדשה, והיא שולחת את הספר חזרה דרכי בסדר, תמיד, היא צבח אותי עכשיו שהיא נסיעה לכפר אדומים, את כל הליל סדר הרסת לי, היא תקרא את זה רק שזה מוקדש.
בכתב עברי של בית ראשון. אני כותב להקדשה משהו.
אגב, אני בעיצומו ואני מאוד נראה. רבותיי, אם לא קנית בספר הזה, את פשוט לא רוצה להגיד אף מילה פוגענית פה. טוב, אבל בא לך להתחיל עכשיו?
כן, עכשיו הזמן.
טל אברהם, כתב פרשן צבאי 103 ומעריב שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בן אריה.
תגיד, אז האירוע הזה עם המחת הזה, מחת שומרון, אירועי צוויג, הוא בכלל ציונות דתית? אני במקרה לא מכיר את האיש.
לא, לא.
הוא אפילו לא. הוא גר
ריאלית בחיפה.
לא, איך הוא צוחק עליי?
הוא חילויני?
אני חוזר בי מהכל. לקחו לי את הגבינה, איזו... הרגת אותי עכשיו.
גם אני הייתי בטוח שבן אדם יודע צורה.
אני לא אגבין, אני ברדיו, אני גם לא אגרר לאיזה עדות, מצהוב, מלא, אבל עזבו, אל תצחקו אותי.
שנייה. אז אריה, אתה עכשיו נגדו? הוא מהריאלית בחיפה.
ריאלי בחיפה.
ואני אהיה בעדו.
שמה, רוני קיטרי היה מנהל הריאלי בחיפה, חבר שלי, לא אומר מילה רעה על הריאלי בחיפה.
אז מה היה שם, טל?
תראו, צריך לחלק את זה לשניים, כי הרי נכנסו לשם גם כוחות צבא, שהם הכניסו למעשה את החבר'ה של המועצת שומרון, שהם שיפצו יחד עם גבורים נוספים את הקבר. יהודה פוקס, אלוף פיקוד המרכז, הוריד הנחיה לכוחות הצבאיים שלא להיכנס עם תקשורת, שלא להגיע עם תקשורת. זאת אומרת, זה עלתה כאפשרות, אמרו שלו הצבא לא. אבל בצבא מתעקשים על זה שלא לא עסקו בסוגיה האם מי שנכנס הוא אזרח יכול או לא יכול להגיע עם תקשורת. בסופו של דבר צריך לזכור, כולם נכנסו בשיירה צבאית, אבל האמירה לגבי צוויג לכל הפחות היא כזו שהוא לא הפר הנחיות של האלוף. כלומר, שאין איזושהי אמירה שטוענת את הדבר הזה.
אני מרגיש במפרס בלי רוח.
העיתונאים נכנסו על הטיקט של אלה שמערבבים את הטיח.
בדיוק, וברכבים הצבאיים. עכשיו אתה יודע, פה כמובן יש שאלה, מהי הנחיית אלוף, האם היא כזה? נדמה לי שבפיקוד המרכז עשו איזושהי הפרדה, האם נכון לעשות אותה או לא, זה כבר ויכוח אחר, אבל לכל הפחות לטענה הרשמית של הצבא, היא שרועי צבאיג לא הפר הנחיות אלוף. עכשיו... הסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה, כי אפשר עכשיו להתווכח וזה יגיד ככה, ומחת נותר לו, אסור לו, מה אסור לו וכדומה. יש דבר אחד שהוא הכי חשוב בעניינים הללו. ובסוף שמפקדים יצייתו לפקודות שלהם, קודם כל לפני הכל. ובסוגיה הזאת, עוד פעם, לפחות ברמה הרשמית זו הטענה, נדמה לי שככה, הסיפור הזה עוד יעסקו בו, אבל אני לא מזהה משהו מאוד מאוד משמעותי.
מה שהרגיז באמת את השמאל וגם את הארץ, היה השימוש בפסוקים, הלא... כבר, אני חושב שנקודת השינוי העיקרית הייתה בשנות ה-80. עד אז, כל פקודות היום של צהל, לפחות שני פסוקי תנ"ך, אחרת זה לא תקני.
אז אני רוצה להגיד לך, ארי, דווקא את זה בתור חילוני, שלא ניתן לחשוד בו, בקשרות גדולה ובמצוות, בקיום מצוות, החשובות כמובן שאני מקיים. אלה שבאמת חשובות. אבל לא כואב לי באוזניים, ואני חושב שהוויכוח על זה ככה או כך, זה עניין של, 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 שהוא לא המהות בעיניי, בכל מקרה. אבל...
אתה אומר את זאת, זה? אוקיי, סליחה.
אבל בכל זאת, אני אומר שמחת גזרה, גם צריך לנהוג בתבונה, ולא להיכנס לתוך נאומה פוליטית, ובסוף שהוא מקליטים אותו, דרך אגב, ההקלטה היא לא בג'יפ שלו, זה היה נראה כאילו ההקלטה היא בג'יפ שלו, ואז אתה אומר, רגע, מה זה? מקליטים את תורי מפיצים? לא. כנראה שההקלטה בוצעה בג'יפ אחר והופצה. אבל הצבא חייב להשאיר את עצמו מחוץ לוויכוחים הפוליטיים האלה, לא להיכנס אליהם, לא לעסוק בהם. עכשיו יכול להיות שהצבא לא הזמין את זה, אבל אני חושב שהמח"ט גם היה יכול להפגין הרבה
אתה מדבר על, על הסיקור התקשורתי או על רוח הפקודה?
אני מדבר שבסוף זה נראה כמשהו שבסוף הצבא נמצא שם, משימתו להפתח, זאת מטרה מקצועית, עניינית, הוא גם בקשר שיגיד מה שהוא רוצה להגיד.
אני חושב שהבעיה טל זה ההקלטה והשידור של זה.
כן, וגם קצת הפומפוזיות, כאילו...
כן, שופוני כזה ולהדד. אבל תגיד, מה חשבת בזמנו על מה שאמר עופר וינטר? קודם כל, אני מסכים כל מה שאמרת, ואני מאוד מופתע שלא מדובר בקצין...
אני חושב שעל עופר וינטר היה...
רגע, שנייה, שהם קצינים נהדרים, צריך להוסיף, קציני ציונות דתית, אבל ועופר וינטר שבעצם מודיע בזמנו שאנחנו יוצאים, נכנסים לעזה, כי הם ניצו את אלוהי או אלוקי ישראל, אני כבר לא זוכר איך הוא אמר את זה.
אלוקיי.
אז תראה, אלוקיי. פה זה הפריע ללא, קודם כל גם עופר, אני חושב שלא צריך, אני חושב שהסערה, סביב הזה, לא צריך לתפוס כל בן אדם על כל מילה, ועופר, יש לו הרבה מאוד זכויות,
נכון.
אבל האמירה שלו באמת הצבנה לא מעט אנשים חילונים, החיילים, לא הסביבה, שאומרה, חבר'ה, מה, אנחנו קצת מרגישים מחוץ לאירוע הזה. אז לא הייתי עושה השוואה מלאה בין הדברים, ויחד עם זאת אני גם אומר עוד פעם, דווקא כאדם חילוני, ודרך אגב, היסטוריה והקשר היהודי מאוד חשובים לי, זה לא קשור, אני לא רואה שום בעיה, אתם יודעים ששרון אסמן, שהיה חבר מאוד קרוב ונפטר, והיה בבנימין, והיה בעציון, כל הזמן מצא גם הקשרים דתיים, והוא היה בן אדם חילוני לחלוטין. אני חושב שיש חשיבות לדבר, זה עניין אישי, אני לא אומר את זה כעיתונאי. לא צריך על כל דבר לעשות שערה, מצד שני, המח"ט לא התנהל פה בתבונה יתרה.
אבל אין לנו שרה אחרת היום, אז תתחשב בנו. טל אברהם, זה היה ממצא ומעורר עניין, תודה.
תודה רבה.
תודה.
אנחנו אמורים לצאת לפרסומת אחת, למה שנמשוך שנייה, מעלה? אז אנחנו יש לנו פרסומת אחת, נעשה אותה, ואז נמשוך שנייה, פרסומת אחת. אז מי על הקו עכשיו? אתם, האלוף במילואים ישעיהו שייקה גביש, אלוף פיקוד הדרום בששת הימים, לדעתי גם ראש או יושב ראש עמותת הפלמ"ח, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
שייקה? שייקה גבי שומע?
תגיד עבור.
עבור. סדין אדום, סדין אדום זה ששת הימים, נכון? נראה אותך זוכר פקודת יום מקרב, אני לא יודע מה... הראל, משהו, שייקה אתה איתנו?
הראל אני זוכר.
לא, חטיבת הראל. האם אנחנו עם שייקה גביש על הקו? שייקה? לא, זה לא עוזר, אנחנו פונים אליו.
חטיבת הראל, שאלת על חטיבת הראל בששת הימים, נכון?
בששת הימים.
חטיבת הראל בששת הימים.
לא, התכוונתי ל-48, ישעיהו גביש הוא עוד מ-48, בוא.
ודאי, ודאי, פלמ"ח.
פלמ"ח.
וגם אורי בן ארי, שהיה מפקד חטיבת הראל בששת הימים.
חד משמעית.
והוא אומר, היום כבשתם את הרכס של נבי סמואל. קבר שמואל שממנו שמואל יצא להכות בפלישתים, ומשם אנחנו נקה באויבים שלנו, והוא פותח את הדף הקרבי שלו בברוך אדוני צורי המלמד ידי לקרב, אצבעותיי למלחמה. פעם זה היה בסדר, היום זה שורף לאנשים תפיוז.
לא שורף תפיוז, ואתה נתפל, אתה יודע, מה היית עושה בלי שוברים שתיקה ואופנהיימר, באמת, מה היית עושה? אתה גם אחד המנועים הכי אדוקים של הארץ. זה לא שורף כלום, זה שורף כשזה הופך להיות סיבה, כשזה הופך להיות אג'נדה. אנחנו הקמנו את צהל לא כי מישהו נייץ את אלוהי ישראל. בואו ננסה לפנות שוב לאלוף המילואים ישעיהו גבי, שלום. חברים, משהו לא עובד פה. שייקה?
זה נכון, אמרתי.
עכשיו מתחילים לשמוע אותו.
וגם מזהים את הכל.
לא, אבל זה חלש מאוד, אבישג, תעשי משהו, זה חלש מאוד מאוד.
אמרתי לכם מראש, בטלפון זה לא, אני לא אוהב את זה, אבל...
אבל שומעים אותך עכשיו, שומעים אותך, אתה שומע אותנו?
אני שומע, כן.
גם אנחנו שומעים.
אז אנחנו שומעים ואוהבים אותך, ודורשים קודם כל בשלומך, אתה בסדר?
אני בסדר, אין בעיה.
טוב, אנחנו בעיצומה של סערה בקוס מים סביב פקודה של מחת בשומרון שלפני כניסה, ועכשיו הימין עונה לסערה הזו בפקודה שאתה פרסמת בחמישי ביוני, גורל מדינת ישראל נתון בידיכם, עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה, והיא אדוני עמכם. מה אתה מרגיש, מה אתה מרגיש מול הסערה הזו?
כן, אז מה הבעיה?
האם אתה רואה סוג של בעיה?
גם אני שואל מה הבעיה.
מה הבעיה? תשמע, אתה רוצה לשמוע הסבר ממני?
כן.
כן. אז קודם כל בוא נחשוב לעצמנו, מדוע יוצאות פקודות יום, פקודות מבצע, או פקודה בנוסח הזה, פקודת היום למלחמה או לקרב. אז זה משרת או מטרות, או הגדרת מטרה, או הגדרת קהל היעד, משימות. כי אלה הם הדברים שבגללם אתה כותב פקודת יום. עכשיו, כמובן שכאן יש מושגים שונים, ואנשים או מפקדים משתמשים במושגים האלה למטרות שונות. תראה, אפשר להשתמש במושגים של התנ"ך. עשרת הדברות, לא תרצח, לא תנאף, אלה הם דברים שהם מלווים קרבות, או מושגים של כיבוש, או עמידה עד האיש האחרון.
השאלה אם זה לגיטימי להשתמש בפסוקים של התנ"ך ובניסיון לעורר ולהלהיב את הלוחמים, כשיש גם חילונים ויש גם לא יהודים.
אני אמרתי שהשימושים הם שימושים שקרובים קודם כל להגדרת המטרה והאלמנטים סביב המטרה. יש שאלה שנייה, והיא מי הוא קהל היעד שלך, של היחידה. אני כמעט בטוח שאם הייתי צריך להוציא פקודות לפלוגה הדתית שלי, הייתה לי פלוגה דתית. אני מניח שהייתי משתמש במושגים דתיים הרבה יותר, כי אלה הם דברים שמדברים לליבם של לוחמי הפלוגה הזו. אני חושב שאני יכול לדבר אחרת לקיבוץ סירת צבי מאשר לקיבוץ תל עמל. בוודאי שזה שונה. זה לא אומר שאני לא יכול להשתמש במושגים דתיים או קשורים לדת. בוא נאמר המלחמה על הר הבית, זה דתי?
דתי, לאומי, גם וגם, בוודאי.
מה?
זה גם דתי וגם לאומי.
נכון, נכון. אמרתי שזה מותנה לא רק במשימה, זה גם מותנה בקהל היעד. עכשיו, לא רק בקהל היעד, אלא מי הם הלוחמים שלך? איך אתה מדבר אליהם? לכל קבוצה יש לך שפה אחרת איתם.
אבל שייקה, אם תרשה לי, כי הדיון מאוד מעניין, ולשמוע את דעתך זה פשוט זה פשוט קסם, עם כל הזוויות שאתה יכול לזכור מ-48 ועד היום. והצהל היום כבר לא מחולק לפלוגה דתית או לא דתית. זה צבא שיש בכל הפלוגות שלו לא מעט דתיים, חובשי כיפות סרוגות. והוויכוח התעורר בפעם הראשונה, אם אתה זוכר, כשאופר וינטר, לפני כניסה לעזה, אמר, אחת הסיבות שאנחנו נכנסים לעזה, הוא ציין שהם מנעצים את אלוקי ישראל. השאלה היא, אם זה נכון ללכת לכיוון הזה, אנחנו לא הולכים ליוצאים למלחמה כי מישהו לא זורם טוב עם האלוהים שלנו, אלא כי מסכנים את החיים שלנו ורוצים לפגוע בנו.
אני בדיוק מגיע לפקודה הזו שלי. מדוע כתבתי את מה שכתבתי? מדוע כתבתי? הרי כשיצאנו למלחמה, כמו שאתה אומר, היו חילות שונים וקבוצות שונות והשתייכות דתית שונה. בקבוצות שונות. לי לא היה ספק שהפקודה שבאה לפקודת היום שבאה לפנות לציבור הלוחמים לקראת ששת הימים בסיני, היה ברור לי שכל יחידה יש בה אנשים בעלי אמונות שונות או נטייה שונה לדברים כאלה ואחרים בדת, וחשבתי לעצמי שברגע שאני מכניס את הסעיף הזה שנקרא ויהי אלוהים עמכם, אז יהיו כאלה שיראו בזה את הדבר החשוב ביותר לניהול הקרב או להשתתפות בקרב, ויהיו כאלה שיאמרו, בסדר, מדוע לא? זה ודאי עוזר. כך שהבעיה איננה האם להשתמש במושגים הדתיים. האם זו הדרך להוציא פקודות? לא, אמרתי, זה תלוי בקהל ותלוי ביד. אני למשל חושב שהיו לא מעט קרבות שהסעיף, או מה שנקרא, לא תנאף ולא תרצח, היה חשוב להכניס בפקודות היום, מפני שהיו תופעות חמורות מאוד בעניין הזה. אז זה מגוון ענק.
ישעיהו גביש, מה שלומך, אפשר לדעת?
אני טוב, מה, אני מדבר איתו מדי?
לא, אני, כל הוויכוח המטופש הזה היה שווה רק כדי לשמוע אותך. אני לא רוצה להסגיר יהודים, אבל באוגוסט אתה תהיה 97.
לא, מה?
אני לא רוצה להסגיר יהודים, אני מסגיר את גילך. באוגוסט אתה תהיה 97.
אני 97, עוד מעט.
עוד מעט.
אתה אחרון?
אני אתמול לקח אותי, היה לנו טקס אצל הנשיא, מאוד יפה. חילקו לי פרס אתמול, פרס, זה נקרא פרס הרצוג. הרצוג, האבא של הנשיא הנוכחי.
יש גם סבא שם, כן.
הסבא היה
רב ראשי,
כן. אבל אתמול חילקו לי ולעמוס חורב פרס, אתה יודע, עבור כל מה שעשית בחולי. ולקח אותי נהג מונית, והוא ערבי נוהג יוצא מן הכלל. אבל אמרתי לעצמי, אני לא אלך לדבר איתו על הצבא ומלחמות. כבר ישבנו. אז הוא שואל אותי את השאלה שלך, תגיד, בן כמה אתה? הוא אומר, אני 96. אז הוא אומר, אתה נראה ככה, אבל אתה נראה טוב.
נו, אתה מבין למה לא יהיה שלום איתם?
אנחנו רק רוצים לדבר איתך כמה שיותר, עוד הרבה מאוד שנים. האלוף מילואים ישעיהו שייקה גביש, תודה.
תודה רבה לך. חג שמח.
טוב, תשמע, היה שווה לי כל האירוע, באמת, זה מרחיב לב. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לראש מועצת שומרון יוסי דגן.
שלום לך, ערב טוב.
יוסי, קודם כל שאלה אחרת, האם קרה אי פעם, בוא נאמר ב-20 שנה האחרונות, שסגרת הרעיון ברדיו ולא היית בממתינה או הברזת?
חס וחלילה.
גם עכשיו היית אמור להיות ראשון ולא תפסו אותך.
אני מבטיח לכם שלא הייתי ברעיון לכלי תקשורת אחר.
אוקיי, אז נרגעתי. אריה, שאל שאלה
לשמה. נתנחם בזה.
התנחמתי, אריה.
תגיד, העניין הזה של פתיחת האירוע של שיפוץ קבר יוסף לתקשורת, הוא יוזמה שלכם או יוזמה של המחת?
לא, אין שום קשר למחת. היו, קודם כל, לא שצריך להתנצל בפני מישהו, אנחנו מדינה דמוקרטית, ולא שמעתי שיש איסור פרסום על דבר כזה, כמו שלא היה איסור פרסום על חילול הקבר. זה התחיל מגורמים בכלל בדובר צה"ל בכלל, והתגלגל בסוף שנכנסו איתנו, אבל בכלל זה לא האישו, אני לא מבין מה, מה הבעיה. כלומר, אם לא האישו מתונאים, אז היו מצלמים ומוציאים, ואני
לא, כי הארץ יצא בכותרת הארץ יצא בכותרת שמחת שומרון הפר פקודה של אלוף הפיקוד.
תן לי להעריך, אפרופו השיחה הקודמת, באמת שסיום ששמעתי, תן לי להעריך שעיתון הארץ מאוד כועס על מחת שומרון, הקיבוצניק בכלל, הקיבוצניק הלא דתי, מקיבוץ דוברת בצפון, שזה שהוא העיז לצטט פסוק מהתנך, על שכם בדרך לתקן את מצבתו של יוסף הצדיק, ואם עיתון הארץ כל כך כועס, אז כנראה שזה היה דבר יפה. נכון? ככה נראה לי. ועל דרך האלימיה, על דרך השלילה.
אתה מנוי של הארץ, יוסי?
אני לא מנוי של הארץ.
אז למה אריה כן?
אני קורא את הארץ. אני
קורא
את הארץ. אגב, יש לי כמה קריקטורות מאוד יפות ממוסגרות במשרד שלי.
שלום ציון, קראת כבר?
עשה נגדי. אני אגיד לכם, באמת, אני חושב שהשיפוט של קבר יוסף, מעבר לעניין עצמו של שיפוט המצבה, אני אשמח לספר לכם מה היה שם. מעבר לעניין עצמו, זה גם, אני חושב שזה סוג של תיקון של הכבוד הלאומי של מדינת ישראל שנרמס. זה לא קשור לימין, לשמאל, דתיים, חילונים. אנחנו יהודים, לכל עם יש את השורשים שלו, ואין עם שיש לו שורשים עמוקים כמו העם היהודי וארץ ישראל ולב ארץ ישראל השומרון, כמו ירושלים, וכמובן קבר יוסף.
טוב, כרגע אין בחירות, עזוב רגע, אני אגיד לך איפה אני לא זורם איתך.
לכן צריך להגיד, אין בחירות.
אני אגיד לך איפה, רק אני, כי אריה ברור שכן, לא זורם איתך, אני לא חושב שהכבוד זה אישיו. בטח לא למלחמות, ברור שהייתי נכנס ומשפץ את קבר יוסף, כן, אבל לא מהסיבה.
גם לא במזרח התיכון, תעזוב מה שאתה מרגיש. האם זה לא שיקול שבמזרח התיכון שהכבוד הוא נושא מרכזי, ואם אתה לא מגן על הכבוד שלך, אתה סמרטוט.
אז זהו, שלא. יתקפו
אותך.
שלא, ואני אסביר. לא, לא, אריה, אתה לא מבין אותי. לא, אני לא בעיה שלום עכשיו. אני חושב שלהיכנס בלילה ולעשות מה שצהל עושה עכשיו בג'נין, ולהשמיד כור גרעיני בעיראק באמצע הלילה או בסוריה באמצע הלילה, ולייצר את הפחד הקמאי הזה מהיהוד בלי קשקושי כבוד. קשקושי כבוד שייכים לצד השני, אנחנו מכירים את זה. אני פשוט לא כזה, אבל זה ויכוח לא נורא.
אני חושב ששמעתי את הדיון המלומד, אני חושב שאין שום פסול בכבוד לאומי, ואדרבה ואדרבה, אנחנו חייבים, לא רק בגלל הדברים הנכונים שאמר אריה, שבשכונה הזו שלנו מבינים כוח וכבוד, ומזלזלים ממי שלא מכבד את עצמו ואת השורשים שלו, אלא גם אנחנו עם גאה, עם עתיק, ויש לנו את הכבוד, לא הכבוד האישי ושל הכסף ואיזה מרצדס יש לנו ואיזה רולטרוס יש לנו, אלא את הכבוד לשורשים שלנו, למורשת שלנו, בוודאי
מצוין, לסמלי רק האומה, בלי לקשקש.
שאגב זה לא רק סמלי האומה, אלא זה גם סמל של תרבות אנושית, גם שלא יהודים. אגב, צריך להבין לגבי היום, אני אגיד את זה בצורה עדינה, מה שאפשר להגיד, שימו לב שברמדאן רוב הפעילות המבצעית היא לא בלילה אלא ביום, כי בדרך כלל ערים בלילה. אני לא יודע מה, לא רוצה להיכנס לשיקולים צבאיים וזה, אבל אין ספק שאותם ברברים נהלכים ששברו את קבר יוסף, ואני הייתי שם, אני לא אשכח את התמונות האלה, אני חושב אף פעם, שהקבר שבור, שראינו היום לפנות בוקר, הקבר שבור, ובפנים מלא פיח, כי הם שרפו עוד מבפנים, וכשאתה רואה את הדבר הזה, כשאנחנו באים עם צהל, ואני אני, אני, אני אמרתי, ביקשתי מהחיילים ומהקצינים, בואו תשתתפו בתיקון, זה לא רק עניין של מועצה אזורית שומרון, ולא רק עניין, זה עניין של כל עם ישראל, יש פה מעשה בעלים, אפילו לפי הסכמי אוסלו הארורים והמדממים, קבר יוסף, ואגב הדרך המוליכה אליו הייתה אמורה להיות בשליטת מדינת ישראל, ואם לא היה אהוד ברק,
יש איזה מסר שם, שלא תעביר פה.
אחרי שהפקירו את מתחת יוסוף למוות, לדמם למוות, ונסוגו מקבר יוסף, אנחנו היינו צריכים להיות שם. ואם אתה שואל על מסר, כן, אני אגיד לך. מדינת ישראל יודעת, אני אומר לך, חשוב לי להגיד את זה, רק מדינת ישראל, ואני ראיתי היום את ההרס בקבר יוסף, 4 שעות עבדנו לתקן עם כמעט 40 אנשים, אנשי מקצוע, רק, ותיקנו, אבל אם אנחנו רוצים להימנע ממראות כאלה, ויש לנו אחריות להימנע מזה, רק מדינת ישראל יכולה לשמור על קבר יוסף, כי פעם אחרי פעם החתול הגדול ועם השיניים הגדולות האלה נותנים לו לשמור על השמנת, ופעם אחר פעם הוא טורף את השמנת. וכשאני הייתי שם, והיו שם גם הילדים של, 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 של בן יוסף לבנת השם יקום דמו, ואתה רואה, אתה נזכר שאותם שוטרים פלסטינים, שאותם מחבלים במדים שמכונים שוטרים פלסטינים, ירו ורצחו
אותו. אתה מעיק היום, המחאה, שוטרים הפלסטינים בדרך כלל, נכון שלא כל הזמן תלך, אם יש לך פגישות בשבק או עם אלוף הפיקוד, יספר לך קצת כמה חשוב שיתוף פעולה.
אני יושב,
אז כל מילה, תשמע,
שכל מילה שנייה זה ארורים, אתה מאבד את האפקט של הארורים, זה בדיוק הוויכוח שלי איתך. שכל מילה שלישית זה הכבוד, בסוף אין לך כבוד. זה פשוט יותר, מה שפעם הפאי ההיסטורית, כן, היא כבר לא קיימת, זה במקום לדבר לעשות, ואתה, הוא ארור, וזה ארור, ולחבל במדים.
רגע, בן גוריון אסר, אבל הוא גם לא דיבר? הוא כל הזמן דיבר. 86 שנים הוא דיבר.
בדרך כלל אחרי המעשים, ולא לפניהם, ולא כפרומו.
אני מבקש לומר על זה משהו. אני מבקש לומר על זה משהו. יש לי הרבה כבוד לכל יהודי באשר הוא, ולכל בן אנוש באשר הוא. אני רק לפני שבוע הייתה לי סעודת אפטר, מלמעלה מ-20 שכים מתחומי הרשות הפלסטינית, שכן, הם אופוזיציה לרשות הפלסטינית, וחלקם נרדפים על זה שהם העיזו לשבת איתי ולדבר על שלום בין אנשים, אבל בוודאי שאין לי שום כבוד לברברים שמתנהגים כמו דאש, ושוברים את קבר יוסף, ושורפים אותו, ואין לי כבוד לאותם שוטרים פלסטינים, אותם מחבלים, שמכנים שוטרים פלסטינים, שרצחו את בן יוסף לבנת. למה אני אומר את זה? כי בן, יש גם טוב ורע, אתה יודע את זה, יש טוב ורע בעולם, ואני חושב שמה שאנחנו עשינו הבוקר לתקן את קבר יוסף, זה טוב, ומותר להגיד את זה, שאנשים שמתנהגים כמו דאש, ורוסים את קבר יוסף, הם אנשים רעים.
אז לכן לא הערתי לך על הברברים שהרסו את קבר יוסף. אני כן מעיר לך ועושה את זה פעם שנייה ומבקש שתשחרר אותנו, כי אנחנו צריכים לסיים. אז זה שאתה הופך את כל המחבלים הפלסטינים למחבלים מהסיבה הפשוטה, שאם אני אבקש רגע, אם אני אבקש, סליחה, את כל השוטרים הפלסטינים למחבלים, תודה על התיקון לשניכם, אתם אנשים מצוינים וטובים. כי אם אני אבקש, אני אבקש את הסטטיסטיקה, לא מהצד שלהם, מהצד שלנו, שמספר הישראלים, מדובר במאות, שכל שנה נקלעים לתוך כל מיני אפיסטינים בתוך הרשות הפלסטינית, וכמעט מבצעים בהם לינץ', ואז הרשות מחלצת אותם, מחזירה אותם, המספר יהיה גבוה, ולכן אני לא מכליל ולא קורא לכולם מחבלים, זה הכל, גם לא לרובם.
אני רק מבקש לתקן אותך, כי כשיש להם אינטרס הם עושים, אבל אני אומר שבאחרונה
רוב הזמן יש להם אינטרס והם הצילו הרבה מאוד חיים.
שנייה, הרוב, חשוב לי להגיד את זה, כי יש כאן עובדות וצריך להגיד אותם. רוב,
אלה העובדות, מה שאמרתי עכשיו היו עובדות.
אז אני אגיד לך עובדות עכשיו נוספות. תכיר, חלק גדול מהנרצחים בשומרון בשנים האחרונות נרצחו על ידי שוטרים פלסטינים. עידוד יזולדן השם יקום דמו, הרב מאיר חי השם יקום דמו, יאב חטיב השם יקום דמו, איבטר בורובסקי השם יקום דמו, בן יוסף לבנת השם יקום דמו, וגם עכשיו שני המחבלים הנאלחים שעשו את הפיגועים בבני ברק ובתל אביב שבאו מיאבט וג'נין, הם בנים של אלופי משנה.
אני מתרשם מהרעיתות שלך ומהשליטה בפרטים, וכל מי שהורג, כל מי שהורג יהודי הוא מחבל, ועדיין כל זה לא יכחיש את העובדה.
לא, 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 אנחנו מדברים על שוטרים פלסטינים.
מצוין, אז השוטרים הפלסטינים האלה הם מחבלים. אין לי בכלל ויכוח. ועדיין, השיתוף פעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, ואת זה לא אני אומר, שנייה אחת גם תקשיב, רק שנייה אחת גם תקשיב. לא אני אומר, השב"כ אומר, הצבא אומר, אמן אומר, וכולם אומרים, שהשיתוף פעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, ועם המנגנונים, והשוטרים, אותם שוטרים פלסטינים, אני לא מדבר עכשיו על המחבלים, שמחלצים מדי שנה עשרות ומאות ישראלים, ממוות בטוח, מחזירים אותם שלמים לצד שלנו, ולכן אני לא קורא לכל השוטרים הפלסטינים מחבלים. אני מבקש לך שאל תענה לי עכשיו, באמת חייבים להגיד עכשיו, פסח כשר וחג שמח ושלום על ישראל.
חג שמח, תודה רבה.
פסח כשר, שמח, בטוח והרבה אהבת ישראל.
ושאף אחד לא ייגע בקבר יוסף, ברצינות אני אומר את זה.
על זה אנחנו מסכימים, הנה כבר התחלה.
בדיוק, יאללה, יניב מרוזובסקי, זה הזמן שלך, ימי התהילה שלך, דיווחי תנועה.
אתם מאזינים לחמש בערב עם בן כספית ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM. עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
גולדרייך יתרום את כספי פרס ישראל לבצלם ולשוברים שתיקה. נתתם פרס לגולדרייך, מימנתם את שוברים שתיקה.
שיקלי מבקש מוועדת הכנסת לדחות בחודש את הדיון בהכרזתו כפורש. קרה תומך בבקשה, כמה אבירי וכמה חבל, קרה.
שלטי חוצות נתלו סביב ביתו של גנץ בדרישה לבטל את החוק הירדני הגזעני האוסר מכירת אדמות ליהודים. כזכור, בגץ נתן לגנץ חודשיים לענות למה לא יבוטל החוק הזה, והזמן כמעט חלף.
הפרקליטות מבקש להוסיף שלושה ידי תביעה ובהם ביתו של מילצ'ן לתיק 1000. זה תכשיטים, כן?
מחיר הדלק ירד הלילה ב-50 אגורות לליטר, הוציאו חצי עז וכולם שמחים.
סמוטריץ' מינה את עצמו לממונה על היהדות וקרא לא להכניס בתי הכנסת את אנשי הקואליציה, תעמידו פני מופתעים.
בגץ דחה לצורך עיון החלטה בעתירת המתמחים וקופת חולים על קיצור התורנויות. אסור היה להבטיח להם קיצור כשברור היה שאין התכנות בלי פגיעה חמורה בחולים.
ישראל ביתנו תתמוך ביוזמת הקרי להדיח את איימן עודה מהכנסת, אבל עוד אין לו 70 חתימות הנדרשות לכינוס ועדת הכנסת.
חבר הכנסת מוסי רז אומר שמשרד המשפטים הפך לסניף של מועצת ישע, המקור כזכור בגץ סניף של מרץ. לא ניתן יד לפגיעה בשלטון החוק.
אריה, בוא נגיד שלום וערב טוב לפרשן וכתב חדשות 12 אוהד חמו, שלום אוהד.
שלום בן ואריה. שלום.
אז כל החברים מהחמאס, ג'יהאד, סוררים למיניהם בכנס חירום היום בעזה, זה עלינו הדבר הזה?
לגמרי עלינו, בהחלט עלינו. עזה שהייתה שקטה מאוד בשבועיים וחצי, שלושה האחרונים, שבועות של ההסלמה, מאותתת שהיא עדיין נמצאת בתמונה במובן מסוים, אז כן, יחיא סינואר ממש בשעה זו אגב מכנס את כל הפלגים הפלסטינים, כולם מגיעים לשם. העילה הרשמית היא כמובן מה שקורה בגדה ובמזרח ירושלים, בעיקר אגב דגש על מזרח ירושלים, כלומר החשש הגדול שם הוא באמת מפני הקרבת, או מצהירים מפני הקרבת קורבנות בהר הבית. זה נדמה לי מתכתב עם אותה קריאה של תנועת החוזרים אל ההר שקוראת לאנשים להגיע ולעלות. זה משהו שבאמת מוציא אותם מדעתם, את חמאס, עם כל הכבוד למה שקורה בג'נין ובשכם ומעצרים וכו' וכו'. העילה הרשמית הראשונה למה שקורה לכינוס הזה באמת זה החשש שלהם מפני שינוי הסטטוס קוו בהר הבית והקרבת קורבנות.
זה הגדיים שלא הגיעו אל ההר, או המאמרים בארץ שאומרים לא יכול להיות שהחמאס יעמוד מנגד?
נדמה לי שזה הגדיים, נדמה לי שזה שילוב של שני הדברים, זה הרבה גדיים. העובדה היא שחמאס, יכול להיות שחמאס עומד מנגד ולא קשור לארץ, אתה יודע, גם בצד הפלסטיני יש מי שאומר, חברים, אלו, ישראל מנהלת פה קמפיין שלם נגד ג'יהאד איסלאמי, נגד הפלסטינים, ג'נין, צפון הגדה וכו', ואתם יושבים בשקט. מה זה יושבים בשקט, חברים? רוצה להזכיר לכם, שבוע שעבר פרסמנו את אותן תמונות מדהימות של ירי בין אנשי חמאס לבין אנשי ג'יהאד איסלאמי בעזה, שאנשי הזרוע הצבאית של חמאס למעשה מונעים ועוצרים באנשי ג'יהאד איסלאמי לראות רקטות לעבר עוטף עזה, במחאה באמת על מה שקורה בג'נין. כלומר, חמאס הופך להיות במובן מסוים, וזה דברים שאומרים בעזה, משמר הגבול הישראלי, שומר על הביטחון הישראלי. אז א', זה קשה מבחינתו להיות בסיטואציה הזו, ואנחנו באמת רואים היום את הכינוס הזה במובן מסוים מתכתב עם זה. שתיים, אני חושב שבמובן מסוים גם אותו חמאס בא והייתי אומר מחבק כל מיני פוטנציאלים בעייתיים, כמו הג'יהאד האיסלאמי ואחרים, הוא מחבק אותם כדי אולי למנוע מצב או פוטנציאל ירי לעבר ישראל.
יכול להיות שבעצם זה מה שאנחנו קוראים כנס שהחמאס יוזם כדי לנקז לחצים ולעשות רעש של תחזיקו אותי, או שאנחנו באמת צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיו רקטות? הרי הם יודעים טוב שכל שנה החבר'ה האלה מנסים לעלות להר הבית ולהקריב קורבנות, וכל שנה בולמים אותם למטה, ואין שום שינוי בהקשר הזה.
שמע בן, לא בכדי עד עכשיו ראינו את חמאס יושבים על הגדר ולא עושים דבר וחצי דבר. יש סיבה טובה לכך. א', כולם זוכרים את מה שקרה שנה שעברה, לא בטוח שעזה רוצה לחזור למבצע מן הסוג הזה או לאימות פרונטלי מן הסוג הזה פעם אחת. פעם שנייה, עזה נמצאת עכשיו בשיקום. חברים, אנחנו מדברים פה אולי על משהו טקטי, אבל ברמה האסטרטגית הרחבה, עזה משתכמת בשעה שאני מדבר איתכם עכשיו. זה אומר המון כסף שנכנס הרצועה, 30 מיליון קטרים ועוד עשרות מיליוני שקלים של 20 אלף פועלים פלסטינים עזתיים, ועוד כסף מצרי שנכנס, ועוד שלוש ערים שנבנות ברגעים אלו ממש, ועוד כל מיני קומפלקסים של יחידות דיור בצפון הרצועה ובמרכזה. אנחנו מדברים פה על מערך שלם של שיקום שנעשה, לא בטוח שמישהו רוצה לסכן אותו מצד אחד. מצד שני, זו עדיין חמאס, זו עדיין מגינת תנועת ההתנגדות, מגינת כמובן מגינת ירושלים, מגינת אל-אקסה וכיוצא בזה, רואה את מה שקורה, צריכה להשמיע את קולה. להגיד לכם, האם אני הייתי שם את השיטונים הזה שמחר יירו רקטות? התשובה היא לא. אבל צריך להסתכל על זה, צריך לזכור שעזה עדיין קיימת ועלולה לאותת את עיתותיה, ולשים לב לדבר הזה.
הרשות מעבירה להם כסף?
לרצועת עזה?
כן.
כמובן. הרשות מעבירה ל-60 ומשהו אלף פקידיה, הרבה מאוד כסף מדי חודש, כמובן. כסף שנכנס לאנשי פתח, כמובן, שזה אומר מגוון רחב של אנשים, תפקידים שהיו במנגנוני הביטחון הפתחאוים עד 2007, אנשים שנסמכים עד היום על שולחנה של הרשות הפלסטינית.
טוב, אנחנו נמתין, ואם אתה מרגיש שבעקבות הכנס צריך לרדת למקלטים, סמס.
אתה שומע איזה רעש של פלג סורר.
פלג סורר, אנחנו סוררים זה הדבר שמלחיץ את הרי הכי הרבה.
או לחילופין, אתם יודעים, יש ערב של ברקים אולי, זה גם יכול להיות, ברקים לעמים כאלה, בואו נקווה שלא יהיו.
חמו, שיהיה לך חג שמח, אנחנו אוהבים אותך.
חג שמח, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי ביי. זו תוכנית של אהבה היום. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, שלום.
שלום בן, שלום אריה.
סכם לנו באיזה 2-3 דקות את מריופול, בואכת דונבאס.
כן, אז מה שאנחנו שומעים לגבי מריופול, זוהי כמובן העיר הנצורה בדרום מזרח אוקראינה, העיר נמל, והיא בעצם נמצאת מה שנותר ממנה, 80% ממנה הוחרב לחלוטין. אנחנו שומעים על המשך הקרבות, על התקדמות רוסית ועל אפשרות של השתלטות רוסית קרובה מאוד על העיר הזו. חשוב לומר, בין שיש שם יותר מ-100,000 אזרחים שעדיין נצורים ולא יכולים לצאת משם. כולנו ראינו את התמונות של העיר הזאת או מה שנשאר ממנה, זה נראה כמו צילומים ממלחמת העולם השנייה, העיר הרוסה לחלוטין, ממש...
סטלינגרד.
ממש ממש דומה לכך, כן, ותמונות מאוד מאוד קשות, יש כמו שאני אומר...
או חלב, או גרוזני, היו כמה דוגמאות לאחרונה.
כן, בסגנון, אבל אנחנו גם מקבלים כל מיני אינדיקציות שהסיפור הזה לא הולך להיגמר באופן כללי. היום הנשיא פוטין בעצמו אומר שבעצם המסע ומתן נמצא במבוי סתום. אנחנו שומעים מאוקראינה דיווחים על הפצצות בנמה האחרונה באזור חרקוב עם כמה וכמה הרוגים, כולל פעוט בין שנתיים. אנחנו לא הולכים לראות את הסוף של העניין הזה בקרוב. ויותר מזה, אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאתגרת גם בזירה שסביב רוסיה, ואחת מההתפתחויות הכי מעניינות שקרו היום היו לא באוקראינה ולא ברוסיה, אלא בכלל בשטוקהולם, בשוודיה. שם ראש ממשלת שוודיה מארחת את עמיתתה, ראש ממשלת פינלנד, והשתיים בעצם מודיעות פחות או יותר שהן מתכוונות לצרף שתי מדינות לברית נאטו, ככל הנראה עד סוף הקיץ.
וכבר רואים שיירה עם טילים בדרך לגבול הפיני.
כן, אז אנחנו רואים מצד אחד עשיית שורים של הרוסים שמעוניינים להראות שהם לא מתכוונים לעבור על זה בשקט, אבל הרבה מאוד אנשים שואלים, פוטין כל כך מסובך באוקראינה כרגע, וכוחותיו ספגו מכות מאוד מאוד קשות, צריך לזכור. השאלה אם הוא באמת מתכוון לעשות איזושהי פעולה אמיתית.
יותר מזה, יאיר, ראוי שהוא יעיין בהיסטוריה ויזכור מה קרה פעם האחרונה שרוסיה נלחמה בפינלנד. גם זה היה מאוד לא נעים. תגיד, מה ההשפעה של מריופול, אני מזכיר לכולנו, כבר נפלה איזה 3 פעמים, מה ההשפעה של נפילתה הצפויה, אם אכן, על הקרב על דונבאס?
כן, זו נקודה מאוד חשובה, משום שלא סתם הרוסים מתמקדים בעיר הזאת ועושים מאמץ אדיר כדי לכבוש אותה, כי הם בעצם מעוניינים ליצור את אותו מסדרון יבשתי, אותו רצף, בעצם מרוסיה עד לאזור חצי האי קרים, וכרגע, בגלל ההתנגדות העזה הזאת של האוקראינים באזור הזה, זה נמנע מהם לעשות את זה, אבל זה לא בא כמובן על חשבון הפעולה הרוסית בשאר חבל דנבאס. אנחנו שומעים על תקבורים של כוחות רוסיים שממשיכים להגיע לאזורים מזרחה משם, לקראת מהלך משמעותי, אולי בימים הקרובים כבר, של מתקפה רוסית על אותם אזורים, ומצד השני כמובן גם מתכוננות של האוקראינים, הם ממשיכים לקבל כמויות נשק מאוד מאוד גדולות, צריך לומר, מהמערב, כמעט על בסיס יומי המערב מספק נשק לאוקראינים, ארצות הברית, בריטניה, מדינות נוספות, טילי נ"ט, טילי נ"מ, חולקים עם אוקראינה מידע מודיעיני כמעט בזמן אמת.
המלחמה הזאת לא הולכת לשום מקום, וביידן אמר היום על רצח חם לדעתי פעם ראשונה. יאיר נבות, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם. תודה.
פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד, וב-6 ספורט ב-103 FM. עכשיו המשאל היומי.
אתמול שאלנו, ראש הממשלה בנט התראיין אתמול בשלושת ערוצי הטלוויזיה, השתתפו 2,667, 45% אומרים היה בטוח ומשכנע, 20% אומרים היה סביר, 23% ברווז צולע, 12% מה עם ערוץ 14. עכשיו שאלנו בטוויטר של 103 ושלי, בצלאל סמוטריץ' קורא לו להכניס לבתי הכנסת את אנשי הקואליציה. 1. שכח מה זה להיות יהודי. 2. צודק. 3. יעד של שבק. 4. רוצה צומי. שלום לנתאל בנדל הארץ.
ערב טוב. שלום.
אז הפרקליטות מבקשת להכניס לרשימת העדים בתיק 1000, תיק המתנות, 3 עדים נוספים.
נכון.
באיזה עניין? ובעצם את הכתב אישום עצמו לא מתקנים, נכון? אז איך זה קורה?
נכון, אם אנחנו זוכרים, אולי צד אחד אחורה, הייתה השלמת חקירה להדס קליין, לפתע נזכרה בעוד כל מיני תכשיטים שנרכשו עבור שרה נתניהו, ואז החיקור דין בחול, פאקר, מילצ'ן, בעקבות הדבר הזה, בחלוף כמה חודשים, בעצם היום מודיעה הפרקליטות לבית, מבקשת הפרקליטות מבית המשפט, להוסיף 3 עדים. עכשיו, אתה אמרת נכון, הם בעצם מבקשים להוסיף עדים, אבל לא להוסיף את האירועים שמעידים עליהם אותם עדים לכתב האישום. כלומר, אז מדוע צריך אותם? זה מה שנקרא עדות שיטה. כלומר, זה, אומנם זה לא חלק מהאישום, אבל אנחנו רוצים ללמד אתכם השופטים על איזשהו דפוס, על איזשהו רקע כללי. תראו, זה לא רק מופיע באירועים בכתב האישום, זה גם מופיע באירועים אחרים שבחרנו בסיבה מסוימת לא להכניס. עכשיו, זו נקודת תורפה מאוד גדולה. אני מזכיר לכם, הייתה עדותו של אבי ברגר, ושם רצתה לעשות הפרקליטות בדיוק אותו הדבר, להעיד אותו על איזשהו אירוע בנוגע לערוץ 10, לא משנה, שהוא לא בכתב האישום. ישר נעמד סנגורו של נתניהו עמית חדד, ואמר, אני מתנגד, ולא בכתב האישום, אז אין סיבה להעיד אותו בעניין הזה. והפרקליטות מאוד הופתעה, כי השופטים קיבלו את הטענה הזאת, ובעצם לא העידו אותו, את אבי ברגר, על אותו עניין, ולכן הפרקליטות פה בעצם נוטלת איזשהו סיכון מסוים. כמובן, אם היא תצליח, מבחינתה זה חיזוק, זה מראה לשופטים, כמו שאמרתי, על אותו דפוס ואותה השיטה של רכישת תכשיטים.
אחת העדים היא ביתו של מילצ'ן. מה היא יכולה להוסיף על דברי אביה?
אז תראה, בעצם אנחנו מדברים על כמה אירועים חדשים של רכישת צמידים, ולא רק, גם כמו שאמרת, הבת של מילצ'ן, העוזר של פאקר, וגם אפילו חברה בהנהלת החשבונות של חברת התכשיטים, שממנה בעצם מוזמן. עכשיו, מה מיוחד בשלושתם? הם שלושתם היו באותו צומת של רכישת התכשיטים הללו. הם בעצם רוצים לספר איך זה עובד. אז הבת של מינצ'ן היא הייתה איזשהו סוג של מתווכת בעניין הזה, לגבי תכשיט מסוים, ואותו מוריס, העוזר של פאקר, גם הוא, ואותה ענבל בנקלמן, שהיא מנהלת חשבונות, היא בעצם הייתה, נקרא לזה, המספקת. הם בעצם רוצים להראות לך פה את אותו מה שהם כינו בכתב האישום, את אותו קו הספקה.
הם בעצם, נתאל, אם אני אסכם לסיום, הם רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. מצד אחד הם לא רוצים לפתוח את כתב האישום, ואז זה פרוצדורות וזה עיכובים, והפרקליטים ירצו עוד זמן וללמוד את החומר, וכן להכניס בצורה יותר, בוא נאמר, יצירתית, לתודעה של השופטים, שההיקפים של מה שמשפחת נתניהו דרשה וקיבלה, הרבה יותר גדולים. אמרתי נכון?
נכון מאוד. להיות עם ולהרגיש בלי, או להפך, לכל תאוגה להשאיר את השלמה, כל הביטויים האלה, זה לגמרי מה שהם מנסים לעשות, וזה עשוי להיות כטעות, אבל אנחנו כמובן נראה מה השופטים החליטו בעניין, כי הסנגורים בטוח התנגדו.
מתי צפויה החלטה בעניין הזה?
עכשיו אנחנו יוצאים בדיוק לפגרת פסח.
ותגיד מתי אמורה לעלות...
לא, אני לא... אתה יכול לבקש תשובה לפני החג?
כדי שערי יוכל בזה לעשות חקר חתוך.
גם
הרכב
השופטים צריכים
תגיד, מתי עולה הדס קליין, כי נגמר לנו הזמן? אחרי פסח?
לא, אחרי פסח ממשיך, מתחילה החקירה הנגדית של פילבר, יש שם לפחות חודש.
נתאל בנדל, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה
לכם, יום טוב.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ומלי בנימין, וחיית על השידור אבישי גליסף שוסטר, אורחי הדיגיטל שני רומן עודן מנרי ורון שעין, אחינו ספורטינג קופן ושרף. חג שמח, אריה,
חג
לכולם.
חג שמח,
קשה, ואסף ומלי ואבישג ועדן, ורון ושני וכל המאזינים.
לכולם, חג שמח, אני פה עוד מחר.